עכשיו איתכם שיעור לחג הפסח מפי הגאון הרב יעקב חיים סופר.
נראה בעזרת השם יתברך מענייני דיומא. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. הנה זכינו להגיע לימים הגדולים הנפלאים, חג הפסח, חג הגאולה, חג החירות. באמת מן הראוי היה קצת להקדיש כמה מילים שהחג הזה, אתמול למשל ראשון של חול המועד, היה בו יורצייט חשוב, כידוע יורצייט של המן הרשע ימח שמו וזכרו, רוח השם תנחנו בגן החיות, כן ידוע. ואנחנו מסיימים את חג הפסח גם כן ביורצייט חשוב של מי? פרעה הרשע, תהיה נפשו צרורה בצרור מפתחות, כידוע. אז הנה לך, אתה רואה איך בורא עולם עומד לימין ישראל, וכל צורר וצורר, כל אויב, כל שונא, הקדוש ברוך הוא משמיט אותו ומחריט אותו. עברנו את פרעה, עברנו את סיחון, עברנו את סנחריב, נבוכדנצר, המן. הרמב״ם עליו השלום בספר המצוות, כשהוא מתאר את המצווה של סיפור יציאת מצרים, שימו לב איך הוא מגדיר את המצווה. מצווה קופנון זין מתרי"ג מצוות, מצוות עשה, שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל 15 מניסן בתחילת הלילה. זה מה שהיה ביום שבת קודש, היה לנו קדושה כפולה, גם שבת קודש, גם חג הפסח. אז מה? מצוות עשה לספר ביציאת מצרים. אמת שבכל יום ויום יש לנו מצווה לזכור יציאת מצרים, בבוקר או בערב בקריאת שמע אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, זה מצווה לזכור, אבל המצווה של ליל פסח זה לספר ברחבת דברים. ואומר הרמב״ם, שים לב מה הוא אומר, לספר ביציאת מצרים בליל 15 בניסן כפי צחות לשון המספר, כל אחד לפי מה שהוא, וכל מי שיוסיף במאמרים, כל מי שמוסיף בדיבור הזה של סיפור יציאת מצרים, יעריך הדברים בעוד תוספת, במה? בהגדלת מה שעשה לנו השם יתברך, הניסים והנפלאות, הישועות שיראה לנו בורא עולם באהבתו לעמו ישראל, זה פרט ראשון, ומה שעשו לנו המצרים מהעוול והחמאס, כל הגזרות הקשות שהטילו על ישראל במצרים, גם בזה יש להעריך ולהרחיב ולתאר ולספר כל הגזרות האכזריות שפרעה הרשע עם המצרים הארורים עשו לישראל. דבר שלישי, ואיך נקם השם מתברך נקמתנו מהם, לתאר גם את הפורענות, את הנקמה שנקם בורא עולם במצרים על מה שעינו את ישראל, ולהודות לו על מה שגמלנו מחסדיו. ומי שיעשה את הדברים הללו יהיה יותר טוב, זה מצווה משובחת חשובה, וכמו שאמרו, כל המספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, כך לשון הרמב״ם. אז רואים שהעניין הזה של הנפלאות של בורא עולם להרחיב, וגם את הנקמה, איך בורא עולם עומד לימיננו הנוקם את נקמתנו האל המושיע, זה גם כן מחלקי סיפור יציאת מצרים. אז לכן יש לנו, כמו שאמרנו בתחילת החג, את העניין הזה של המן, ובסופו את העניין הזה של פרעה. שביעי של פסח, מועד גדול וקדוש, קריאת ים סוף, ולמעשה קריאת ים סוף, כמו שאמרו הקדמונים רבנו בחיה ועוד, הזכרנו את זה, זה למעשה תשלום יציאת מצרים. כי נכון שיצאנו בליל הסדר, כבר הייתה הוראה של פרעה הרשע, קומו וצאו מתוך עמי, הרי אתם לעצמכם, הרי אתם בני חורין, הרי אתם משוחררים, אבל היציאה האמיתית הייתה כשפרעה וכל חילו טבע בים. כל עוד שהאימפריה המצרית בכוחה הגדול היו קיימים, עדיין ישראל היו מאוימים. וכמו שהוא אמר, אמר אויב, ארדוף אשיג, אחלק שלל, אריק הרבית, אורישם הידי. אבל ברגע שכולם טבעו שם עד האחרון שבהם, אז היה הבדות האמיתי, הגאולה האמיתית, שביעי של פסח, במעלתו עצומה, וידוע בספרים הקדושים יריחו הרבה שזה שעת רצון גדולה מאוד, שבי של פסח, הבקשות נשמעות, מתקבלות, כל אחד ואחד שידע לעמוד לפני בורא עולם, להודות ולשבח על הניסים שעשה לאבותינו, וזמן רצון לבקש קריאת ים סוף, וכמו שאמר אותו גדול, בקריאת ים סוף זכו ישראל גם למה? לביזת הים. אז אתה רואה שזה שורש גדול לפרנסה, וגם למי שאדם צריך שידוחים וזיווגים, זה הזמן להעתיר ולבקש, וכמו שאומרת הגמרא, שקשה כקריאת ים סוף, הנה היה קריאת ים סוף. אז לעמוד ולתחנן לפני בורא עולם, לדעת את הדברים האלה, להודות ולשבח. כל פנים, אז זה קצת ממעלת הימים הללו של חג הפסח המקודש, ומצווה להזכיר, ונעים לי לחזור על אותה שאלה מפורסמת, כמעט כל שנה אני חוזר על זה, ששאל גדול גדול בישראל, לפני שנות דור, היה פה בירושלים, בבית ישראל, גדול אמיתי, קראו לו רב מוטיל דיין, מוטיל סלונמר, כך קראו לו. אמרו עליו שהיה הרמב״ם, כל חלקי הרמב״ם וארבעת חלקי הטור שגורים על לשונו כמן דמנח בקסטי. היה ממש מהגאונים המפורסמים. והוא שאל שאלה נכונה. הזכרנו את זה בשנים שעברו, אני חוזר על זה גם עכשיו. מה? רב מוטיל באמת היה דיין גדול מפורסם, גאון גדול. היו כולם נכנסים אצלו לבקש ברכות. ושמעתי שהיה לו הנהגה מעניינת. מי שבא לבקש ברכה ממנו, הוא אמר לו, כן, אברך אותך בשמחה. אבל לפני זה בוא נלמד פרק ברמב״ם. היו יושבים ביחד, לומדים פרק ברמב״ם, ואחרי זה היה מברך אותו כל הברכות שהוא רוצה. מה פשר דבר? אדם בא לבקש ברכה מהשני, צריך ללמוד איתו רמב״ם, על מה ולמה. אז יש בזה כמה הסברים. דבר ראשון, שיהיה כלי מחזיק ברכה. אדם ישב, למד, פרק שלם ברמב״ם, בדין הוא שיתול שכרו. מגיע לו, הנה ישב, עסק בתורה, למד, יש מקום שהברכה תחול. ועוד אמרו שזו העצה נפלאה להתפטר מהנודניקים. יש נודניקים שיודעים, או הרב מברך, או הרב זה, כניסה חופשית, אז באים אצלו, מטרידים אותו מבוקר ועד ערב. אז אדם בא, אומר, רוצה ברכה, בבקשה, אבל קודם כל תשב, תלמד איתי רמב"ם פרק שלם. אז הוא אומר, רגע, 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 כבוד הרב עכשיו מאוחר לי, אולי הזדמנות אחרת. אתה מבין, זה הצלה. אומרים בשביל שמספרים, סיפרנו את זה פעם, על הגאון בעל נתיבות עליו השלום, רבי יעקב מליסה בדורו, היה רבן של ישראל, הרבה חיבורים, נתיבות המשפט, על חוש משפט, חוות דעת על יורי דעה, בדרך החיים, ועוד המון המון חיבורים נפלאים, מעמודי הוראה בדורו. אז סיפרו שפעם אחת, כשהוא כבר היה רב גוברי ונפיש חילי, פקיע שמי, נפגש עם אחד שלמד איתו בחדר כשהיו ילדים, כיתה ג' כיתה ד', אז אותו אחד הוא ליבו גס בו, סוף סוף אנחנו חברים מילדות, נכון, לפני 60 שנה למדנו בחדר, אז התחיל לדבר איתו, כבוד הרב זוכר מה שהיה בחדר, שכף וכך היה, שפעם פלוני קרא את הספר ואלמוני שבר את החלון וכל מיני דברים בטלים. טוב, הרב, בהתחלה שמע משום דרכי שלום, משום כבוד, שומע אותו. אבל ההוא נעשה כמיין המתגבר ונער שאינו פוסק. עוד סיפורים, עוד סיפורים. טוב, בשביל זה נפגשנו לפטפט פטפוטי הבל, לא יעיל ולא יציל. אמר לו הרב, סליחה, סליחה. אתה זוכר, כשאז למדנו מסכת בבא קמא, אז הרב שמה בדף ה' התקשה מאוד בתוספות. ולא מצא תירוץ. השאיר את התוספות בשאלה. בוא, עכשיו אני אגיד לך תירוץ, אסביר לך בדיוק איך כוונת תוספות. אמר לו הרב, מחילה כבוד הרב, מאוחר לי, אולי פעם אחרת אני אבוא, נשב ביחד, נלמד. קם והלך, אמר הרב, אתה רואה? אין אדם נפטר מחברו, אלא מתוך דברי תורה. כשאתה בא ואומר לו, יש איזה חידוש להגיד לך, איזה פשט בתוספות, יגיד לך, סליחה, סליחה, עכשיו מאוחר, פעם אחרת. כל פנים, רב מוטיל כך היה מנהגו. מי שבא אצלו, אומר, שב בני, אברך אותך. קודם כל, בוא נשב למד רמב״ם, אחרי זה אני אברך אותך. והוא הקשה קושייה עצומה. הרי קיים מלן, שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכור כל בריאה. כל מי שעשה משהו לכבוד הבורא יתברך, לכבוד תורתו, לכבוד עם ישראל, השם יתברך משלם לו שכרו מושלם. הנה אתה רואה, הכלב שלא פצע פה ולא צפצף, לא חרץ לשונו בליל הסדר, קיבל שכר. מה? בשר בשדה טרפה, לכלב תשליחון אותו. הגאון בעל חקר לב זצ"ל, חוקר ושואל מדוע זה לא נהיה מצוות עשה בתורה, שאדם יש לו נבלה בתור ביתו, ייתן את זה מצוות עשה, ייתן את זה לכלב, פלפל. כל פנים, אתה רואה שכרו. אז שאל, יש לי שאלה. הרי בשירת הים, כשאנחנו קוראים השבוע, השבת הזו, בשביעי של פסח, כתוב שם, ופרעו הקריב. מה זה? פשוטו, שהוא התקרב מאוד מאוד לישראל, וראו אותו, וראו את גודל השנאה שהוא עומד חלילה חלילה לבוא להרוג את ישראל, שהוא במצב חמור מאוד מאוד. אמרו רבותינו, כמו כולם מכירים את המדרש, משל לאותה יונה שהייתה נמלטת, בורחת, מאיזה עוף טורף, יש הרבה עופות טורפים, דורסים, שהם מתנפלים על העופות הקטנים והורגים אותם, אוכלים אותם. יש כל מיני עופות כאלה. יש בז ויש נץ ויש פרס וכל מיני עופות טמאים. והיונה הזו ברחה, רצתה להסתתר. איפה היא הסתתרה? נכנסה לתוך נקיק הסלע. ובשעה שהיא נכנסת לתוך החור הזה, לתוך המקום המחילה בתוך הסלע, ויש שם הנחש. עומד שם הנחש, עומד להקיש אותה. מה אתה עושה אותה יונה? בדיוק כך היה כלל ישראל במציאות הזו. פרעו אחריהם בשנאה איומה, בנקמה בוערת בליבו, להשמיד את ישראל. כמו שאמרנו, אמר אויב, רדוף עשה כחלן שלו, אריק חרבי, תורי שם ידוי. אמרו המפרשים, מה זה אריק חרבי? רש"י אומר, אשלוף את החרב והרוג אותם בחרב. אבל יש מפרשים, אריק חרבי, ארוקן אותה מהתפקיד שלה. בידיים, תורי שם וידי, אני בידיים ארוג אותה, מרוב הכעס והקנאה והנקמה. ומצד שני, עומד הים, טוב, איך כנסו לים, יטבעו כולם. כך היו ישראל. ככה מצב חמור מאוד מאוד. ואז חס רחמנא עלן אמר למשה רבנו, תגיד להם, ייסעו, ייכנסו לים ונקרא הים וכו', וישראל עברו בפרעה טבעה. על כל פנים, זה פרעה הקריב. אומר המדרש, מה זה פרעה הקריב? פועל יוצא. שקירב את ישראל לאביהם שבשמיים שעשו תשובה. כך אומר המדרש. לא רק שהוא הקריב את עצמו לקראת ישראל, אלא הקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. כשבית ישראל היו במעמד הזה, ברגעים הללו, שים לפניהם, ופרעה אחריהם עומד ובא להרוג אותם, והם ראו את הסימנים שהוא עשה. איזה סימנים? אתה מבין? כבר ראו. אז מה יעשו? עמדו, צעקו, תפסו, אמנו את אבותיהם בידיהם, צעקו לבורא עולם, עשו תשובה, חטאתי, עוויתי, פשעתי, ריבונו של עולם, תושיע אותנו, אין לנו מישהו אחר, אין לנו מלך מושיע אלא אתה. טוב, באמת עשו תשובה. ואז היה קריאת ים סוף, וישראל עברו, ופרעו וכל חילות עברו בים. אמר הרב, יש לנו שאלה, הרי אמרנו שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, כל מי שעשה משהו לכבוד הבורא, בורא עולם משלם לו במיטב, נותן לו בעין יפה. אז איפה שכרו של פרעו? פרעו היה ממזקי הרבים, החזיר את ישראל בתשובה שלמה לאביהם שבשמיים, לא שמענו שקיבל שכר. איפה שכרו? קיפחו אותו? לא ייתכן. משבחו לו מקפח שכר כל בריאה. אלא, כמו שאמרנו בשנים שעברו, ואני נהנה לחזור על זה, אומר הרב, תראה, כשאדם הולך לעולמו, נפטר מן העולם, כתוב בשולחן ערוך שלא ישאירו אותו לבד. למה? שלנשמה טוב כשיש אנשים סביבה. לא להשאיר אותו, טוב, הוא מת, נשאיר אותו לבד, לא. כשיש עוד אנשים בסביבתה, זה ניחא לה לנשמה. כך כתוב בשולחן ערוך. ועוד, יש הרבה שלפני שהולכים לעולמם, הם משאירים אחריהם צוואה. מה? כל הממון והרכוש אספתי במשך שנות חיי, ייתנו את זה לאנשים הגונים, ייתנו את זה לצדיקים, לאנשים כשרים, שעשו תשובה וכיוצא בזה. לא ישקחו איזה ארחי פרחי, נכון? דבר שלישי, הרבה, וככה נוהגים בהרבה מקומות, אחרי שאדם הולך לעולמו, מטבילים אותו במקווה. מטבילים אותו במקווה. בהרבה גחשה עושים דברים כאלה. אמר הרב, הנה בדיוק, זה היה שכרו, של פרעו, בשעה שהוא טבע בים, הוא לא היה לבדו. 60 ריבו היו סביביו. תגיד, מישהו זכה לדבר כזה, שבשעת פטירתו עומדים מסביבו 60 ריבו 600,000, מי זכה דבר כזה? והדבילו אותו במקווה, גלת כושר. אתה יודע מה זה? ים סוף? 100%, זה כשר, כשר, כשר. הדבילו אותו שם כמו שצריך. ואת כל הממון מי לקח? אנשים צדיקים, כולם חזרו בתשובה שלמה, לא לקחו איזה ארחי פרחי, לקחו את זה אנשים כשרים. אם כן, אמר רב מוטיל, באמת הקדוש ברוך הוא נתן לו לפרעו שכרו מושלם. לא כיפח אותו חס ושלום, חס ושלום, נתן לו שכרו מושלם. וסיפרתי פעם, פגשתי יהודי זקן, אני פגשתי זקן, השם ירחמיו ושנותו בנעימים, זקן מופלג. ואמרתי לו, שמעתי בשם רב מוטיל שהוא אמר כך וכך. אז הוא אמר לי, לי אתה אומר את זה? אני עצמי שמעתי ממנו את הדבר הזה. אז אתה בא לחדש לי את זה, ואני אוסיף על דבריך מה שאתה לא אמרת. רב מוטיל אמר שבשעה שהאדם הולך לעולמו, שפים כולם מסביבו ואומרים פסוקים, אומרים מזמורים, יש אומרים שיר השירים וכיוצא בזה. גם פה 60 ריבו עמדו ואמרו שירת הים. תגיד, מי זכה לזה? כן יובדו כל אויביך השם. אז זה העניין הזה של שביעי של פסח, זה הסיום של פרעו, וצריכים לדעת, כמו שאמר הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא עומד לימיננו, חג הפסח, חג האהבה, שמראה לנו גודל אהבתו וחיבתו לישראל, כמו שהרחנו פה שבוע שעבר, לא לפי המצב של בית ישראל. כשאני חפץ, אני גואל אתכם אפילו לפי מעשיכם, ארון ועריה מתורה מצוות, אבל עמד לימיננו. אז להחזיר אהבה תחת אהבה, לקבל באמת, לעשות ולהשתדל בכל העניינים של קבלת תורה, קבלת מצוות, ופרט עכשיו שכבר אנחנו מתכוננים לחג השבועות מתקרב ובא. ואמרנו שכל יציאת מצרים הייתה בעבור לצאת מעולו של פרעו להיכנס לעול הבורא התברך. כמו שאמר לו הקדוש ברוך הוא בסנה למשה רבנו בגילוי הראשון, פה, איפה שאתה עומד, למרגלות הר סיני, פה יעמדו ישראל ויקבלו את התורה. אז לזכור, עין צופיה כבר לשבועות, אנחנו מתקרבים, היום עם 3 ימים לעומר, מתקרבים כבר למתן תורה, על הדעת מה מוטל עלינו. אני רוצה להקריא פה גם כן יסוד גדול, מה שילמד אותנו הגאון רב צדוק הכהן מלובלין. יש, רב צדוק עליו השלום, נפטר בט' באלול שנת תר"ס, לפני 100 שנה ויותר. אחרי פטירתו מצאו אצלו ארגזים ארגזים של חידושי תורה מופלאים בכל מקצועות התורה. אין מקצוע בתורה נגלה ונסתר שלא עסק ולא כתב בו פלאות. מישהו אמר, העיד, שהוא העתיק על סוגיה אחת בשס 2,000 דף חידושים על סוגיה אחת. ראיתי בספר שיח זקנים. על סוגיה אחת, אדם קודשים, מה עשה בזה? מערכות עצומות. אחרי פטירתו הדפיסו הרבה חיבורים, קרוב ל-30 חיבורים, ולא את כולם. הכל נשאר אחר כך, הכל נאבד בגזרות שהיה באירופה. אבל אחד הספרים שהדפיסו, זה מצאו אצלו חוברת, קונטרס, של דברי חלומות. פירוש, מה הוא היה בלילה כשהיה ישן, איזה דברי תורה, איזה חלומות הוא חלם, בבוקר כשהתעורר, היה רושם לעצמו את הדברי תורה שהוא חלם בלילה. פלאות. איך זוכים לזה? איך זוכים לזה? אלא, כמו שרב צדוק עצמו במקום אחר כותב, נאה דורש, נאה מקיים. נאים הדברים כשיוצאים מפי מקיימיהם, כמו שכותב בתוספתא. מה? הוא שואל שאלה. הזכרנו את זה. יהושע, ערב כניסתו לארץ ישראל, כשעומד לכבוש את ארץ ישראל, 31 מלכים, והוא יודע לקראת מה הוא בא. מלחמה קשה, 7 שנים. נערכה מלחמה לנצח את כל הגיבורים שהיו פה, חסון וכאלונים, האמורי וכל אלה, הם היו גיבורי עולם. ומה אומר לו בורא עולם? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. והזכרנו פעם שזה לא מליצה, אלא זה חיוב. והגית, הלב, כמו שאומר רש"י שם, אין היגיון אלא בלב, רש"י ביהושע פרק ראשון, והגית בו יומם ולילה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. וזה פלא. לכאורה, ליהושע היה פתחון פה להשיב. אומר, ריבונו של עולם, אני שומע, והגית בו יומם ולילה. אבל, במה דברים אמורים? ככה לא מקום להסביר, לתרץ, ליישב. במה דברים אמורים? כשאדם בתוך ביתו, תחת אילן ותחת הגפן ותחת התאנה, וכבר ניצח במלחמה. שב תלמד. אבל אני עכשיו עומד לכבוש את ארץ ישראל, להילחם מלחמת חורמה נגד האויבים, 31 מלאכים. אז אתה עכשיו מצווה אותי בציווי כזה, והגית ביומם ולילה. אחד שנמצא בבית המדרש, אחד שנמצא בישיבה. אז אני מבין, אומרים לו, תשב תלמד, מה שיעור הלימוד, מה האופן, והגית ביומם ולילה. ויאמו ספר אותו הזה מפיך. אבל אני עכשיו פה חייל בחזית, אני עומד עכשיו לכבוש את ארץ ישראל, אבל מה הציווי הזה? זה צריך בשעה רגילה, שכבר ניצחנו במלחמה, כבר ידענו על העליונה, טוב, איש תחת גפנו, איש תחת עינתו, אני מבין. אבל כשאנחנו עומדים עכשיו להילחם עם אויבים, מה הציווי הזה? ואתה רואה שלא ויתרו לו. לא ויתרו לו, קראנו בהפטרה, מי ששם לב, קראנו בהפטרה של שבת הגדול, של שבת שעברה, שמה? שבא השר של שמיים לפניו, חרבו שלופה בידו, ושיהושע שואל אותו, תגיד לי, הלנו אם לצרנו, מי אתה? מי אתה פתאום בשדה, בלילה בשדה הקרב, בא מישהו עם חרבו שלופה בידו לפני יהושע. יהושע שואל, מתפלא, תגיד, מי אתה? הלנו? אתה באת לעזור לנו? אם לצרנו חלילה, אתה מאויבים שלנו? מה אומר לו? אומר לו, אני שר צבא השם. אני בכלל לא ייצור אנושי, אני מלאך ממרום באתי. או... יד יהושע נופל לפניו ושאל אותו, על מה באת? מה באת עכשיו? בפרט עם חרב שלופה בידו. הרי אמרנו, אם הוא היה בא עם זר פרחים או בונבונרה כאשר לפסח, בסדר, מלאה שוקולד, אני מבין, זה מראה חיבה, אהבה. אבל אדם בא לחברו בחרבו שלופה בידו, זה סימן שלא כל כך יפה בלשון עדינה. אז הוא אומר לו, מה פירוש שמה באתי? אמש ביטלתם קורבן התמיד, יש מצווה להקריב קורבן תמיד, יום ביומו. כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הארבעים, ואתם ביטלתם, הייתם עסוקים מלחמה, ביטלתם את הקורבן, איך אפשר? הרי השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל עבודה גמות חסדים. עבודה, אומר רבנו ברטנור, הקורבנות. היום שאין לנו קורבנות דאבוננו הרב, אז תפילה, ונשלמה פרים שפתנו. אתם לא הקרבתם קורבן, אתם פגעתם באחד העמודים. והיום לא עסקתם בתורה. אז באתי בשלחות שמיים להסביר לכם, אם חרבו שלופה בידו פירוש שיש פה איום. מיד יהושע שאל אותו, ועל איזה מהם באת? מצאת אצלנו שני חסרונות. חסרון ראשון שלא הקרבנו קורבן, חסרון שני שלא עסקנו בתורה. אז אלה, על איזה מהם באת? אמר לו, אתה באתי, על עסקי אתה באתי. אמרו תוספות על התורה, שנאמר, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. איך לא למדתם? וכאן אמרנו כמה פעמים, זה מינת דתמיה. יגיד לו יהושע, סליחה, מה אתה בא עלינו בטענות? למה לא עסקתם בתורה היום? רואים שאתה מלאך ולא בשר ודם. אתה היית פעם בשדה המקרב, בשדה המערכה? איך אמרנו בשיעור פעם? שמעת פעם שריקה של פגז? שמעת? אדם רק שומע את השריקה, כבר עושה וידוי רב ניסים גאון. חטאתי, אביתי, פשעתי. אין צריך לומר, כשזה מתפוצץ, בא, לא נאריך בזה. ומה אתה רוצה מהים שלנו? מה בטענות? אני עכשיו במלחמה. אני עכשיו עומד בשדה הקרב. לא מבטר לו. אתה באתי. לומד? לא לומד? מה זה אני אומר? מלחם? לא נלחם. איפה התורה? אדרבה, תלמד, תנצח. יהושע מבין מה שהוא אמר לו. מה כתוב שם? ואלן יהושע בעמק מלמד שלן בעומקה של הלכה. אמר כן, חטאתי, אביתי, פשעתי, תשובת המשקל. מה זה תשובת המשקל? כנגד זה שאנחנו לא עסקנו בתורה, נהפוך, נעשה עכשיו, והיה לניהושע בעמק, בעומקה של הלכה. לא איזה לימוד ככה מלמעלה, מקופיה, לא, בעומקה של הלכה, זה התיקון. ומה כתוב פה? מה שאמרנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עושה עכשיו לקרב, 31 מלאכים, במה הניצחון? הניצחון שלך, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית ביומם ולילה. טוב. אומר רב צדוק זצ"ל, רגע, אני רוצה להבין. מה זה לא ימוש? לא ימוש פירושו לא יזוז. לא יזוז, זיז כל דהו. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. טוב. אבל מה נעשה? אנחנו בשר ודם. אנחנו בשר ודם, אנחנו לא מלאכים. אדם לא צריך שינה? אם לא ישן, אומרת הגמרא במסכת יבמות בסוף, אם אדם לא ישן שלושה ימים רצופים, ואפילו בלי נמנום, פטר מן העולם. לא יחזיק מעמד. הגוף צריך את השינה. אם ישן קצת, נמנם קצת בימים האלה, מילא, זה יעזור לו. אבל הוא יצויר שלא ישן כלל, לא יחזיק מעמד, ילך לעולמו. אז איך באים בטענה ואומרים לבן אדם, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה? איך פוקדים עליו, מצווים עליו ציווי כזה? יהיה מי שיהיה, הוא שיח את השינה שלו, מינימלית. דוד המלך עליו השלום, אומר את הגמרא שהיה השן, כשנת הסוס, שיטי נשמין. כמה זה שיטי נשמין? יש בזה הרבה דעות. הרב חידה עליו השלום מביא, מחזיק ברכה כמה דעות. תגיד שעה, תגיד חצי שעה, תגיד 10 דקות, בסדר. אבל מה שהוא צריך, 10 דקות, חצי שעה. ולי זה לא יחזיק מעמד. אנחנו בשר ודם. אז איך אפשר לומר כזה פקודה, ציווי? לא, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית ביומם ולילה. טוב, אני סך הכל בשר ודם, אני צריך את השינה שלי. אומר רב צדוק הפשט, והגית בו יומם, הלב יהיה נתון לתורה יומם, כך שאפילו כשאתה ישן, דעתך עדיין על תורה. כי זה כלל גדול בתורה. אין מראים לו לאדם בחלום, אלא מי יורה ליבו. אם הלב שלו היה כל היום נתון לתורה, מערר בתורה, גם בלילה היה ישן, כי הוא צריך סוף סוף בשר ודם, אבל היה מערער בדברי תורה. נאה דורש, נאה מקיים. סיפרתי פה פעם, כשהיינו בחורים צעירים, פגש אותנו תלמיד חכם מהזקנים, מאוד למד בישיבת חברון, כשהייתה בעיר חברון, בזמן הפרעות, ושאל, היינו קבוצה של אברכים, סיפרתי את זה, ושאל אותנו שאלה, מה הוא שאל? תגידו, כך הוא שאל אותנו, האם אתם בלילה חולמים בדברי תורה? היינו אברכים צעירים, כולנו כבשנו, פנינו בקרקע, ושתקנו, מה נענה לו? מה נענה לו? אדם חולם בלילה בדברי תורה? נס היה לנו, חס רחמנה עלן, שהוא לא שאל מה אתם חולמים בלילה, אתה מבין? את זה הוא לא שאל. הוא רק שאל אם אני חולמים בדברי תורה. אמר, איך זה יכול להיות? אנחנו בישיבה, היינו הולכים לישון עם שאלה, עם קושייה, קמים בבוקר עם תירוץ. פירוש, גם בשעת החלום, בשעת השינה, היה מערער בדברי תורה. אשרי הזוכה. על כל פנים, צריך לשאוף לקראת זה. אומר רב צדוק דבר נפלא. מצאו בספר שלו, כמו שאמרנו, דברי חלומות. אומר, בסימן כף דלת, אומר שם, דבר יקר. וזה מה שצריכים אנחנו עכשיו, בימים האלה של חג הפסח, להתחזק. ליל שבת קודש, פרשת תזריע, יראו לי בחלום. הוא כותב את זה בקיצור, מה הוא חלם בלילה. שנת והברכות, שנת הברכות. מה? אומר, פסח הוא זמן הגאולה. כולה עלמה לא פליגה. כולה עלמה לא פליגה. ניסה נגאלו, ניסה נגאל, זמן הגאולה. מה קוראים בשבת חול המועד? הנה, שבת חול המועד, מה הקריאה? מה? ראה אתה אומר אליי. שנה אין לנו שבת חול המועד. אבל בעלמה, כשיש שבת חול המועד, אז מה קוראים? ראה אתה אומר אליי. מתי קוראים את זה? איפה הפרשה הזו? סוף פרשת כי תישא, אחרי מעשה העגל, שהקדוש ברוך הוא התפייס עם ישראל, אז הקדוש משה רבנו אומר, ראה אתה אומר אליי, עלה להר, אהבתי אותך וכו' וכו'. אז זה הקריאה של פרשת, של שבת חול המועד פסח, גם של סוכות. מה ההפטרה בעלמה? העצמות היבשות שמעו דבר השם. מפטירים בשבת חול המועד פסח, מפטירים תחיית המתים. חזון העצמות היבשות. הזכרנו פה שבוע שעבר דברי הטור בסימן תו צדיק, קבלה, איש מפי החכמים, שתחיית המתים בחודש ניסן. לכן קוראים את ההפטרה הזו בשבת חול המועד. טוב. שביעי של פסח, מה הקריאה בתורה? מה ההפטרה בתורה? מה קוראים? קוראים פרשת שירה, שירת הים. מה ההפטרה? וידבר דוד את דברי השירה הזאת. אז אתה רואה שיש בחג הפסח נרמז בקריאה של השבת ושביעי של פסח שלוש עניינים. א', ראה אתה אומר אליי, ב', העצמות היבשות שמעו דבר השם, בשבת, שביעי של פסח, בשביעי של פסח, מה קוראים? שירה והפטרה וידבר דוד. זה גאולה. כנגד זה אומר רב צדוק זצ"ל, יש לנו את תלת דפורענותא. מה זה? אותם 3 שבועות, מ-17 בתמוז עד 9 באב, אותם 3 שבועות שקוראים מפטירים בתורה את ההפטרות של הפורענות, של ההזהרה שבורא העולם הזהיר את ישראל לעשות תשובה, ואם חס ושלום לא יהיה, אז קרה מה שקרה, חרב הבית. מה קוראים שם? אומר, תתבונן ותראה, ההפטרה הראשונה של תלת דפורענותא, דברי ירמיה. דברי ירמיה. ההפטרה השנייה של תלת דפורענותא, שמעו בית יעקב דבר השם. ההפטרה השלישית, שבת שלפני תשעה באב, חזון ישעיה. אומר הרב, תתבונן ותראה, זה כנגד זה. אנחנו יודעים, באותו יום שיוצא חג הפסח, באותו יום חל גם מה? שעה באב, זה כלל כתוב שולחן ערוך. זה כנגד זה, זמן הגאולה ולעומתו חלילה זמן הגלות. אומר הרב, הנה אתה רואה, הם קלקלו באותו דור שלושה דברים. מה הם קלקלו? את הדיבור, דברי ירמיה, את השמיעה, בית יעקב שמעו, וחזון, ראייה. מה התיקון? פסח. בפסח אתה רואה את אותם דברים. ראה, אתה אומר אליי, כנגד הראייה. זה לתקן עניין הראייה. אחר כך, העצמות היבשות שמעו דבר השם, הנה השמיעה. שביעי של פסח, אז ישיר משה, והפטרה, וידבר דוד, דיבור. נמצא שהשלושה שורשים הללו, זה עכשיו צריך חיזוק, צריך תיקון, צריך שמירה. מתחיל הקיץ, ראה אתה אומר אליי, לשגיח, לשמור על העיניים, דבוננו הרב, צרו צעדנו מלכת. כל אחד יודע מה שיכול לצמצם את היציאה מהבית, מבית מדרש, עדיף תפה. קשה, קשה מאוד, השם ישמור את כולם מהדברים הללו, אבל לשים לב, לפקוח עין ולא תטורו, הדברים הללו, אותו דבר דיבור, כל ינו של פסח מה זה? דיבור, פסח, אז צריך להשגיח מאוד מאוד, שהפה יהיה נקי, הפה יהיה טהור וקדוש, זה עיקרו של פסח, ושמיעה, זה תמיד הולך ביחד, אדם לא ידבר לעולם לשון הרע, אלא אם כן יש מישהו ששומע אותו, אם אדם אין מישהו ששומע אותו, לא יישב בבית לבדו ידבר, אלא למי ידבר לקיר, אין דבר כזה. לכן זה הולך ביחד. הנה השלושה דברים שצריכים עכשיו אנחנו חיזוק בימים האלה, להתחזק, לקבל על עצמנו, כמו שאמרנו, א', השמיעה, הדיבור והראייה, להשגיח בזה היטב היטב. זה עניין מה שרצינו להוסיף פה על התפקיד שלנו בימים הגדולים הללו. ועכשיו למה שקראנו היום. היום קראנו בתורה, שבת בימי חול המועד, קדיש לי כל בכור. פטר כל רחם באדם ובבהמה ליהו. מצוות עשה מן התורה לקדש את הבכור, בין שהוא בכור אדם, הבן הראשון שנולד לו בן זכר, קדוש, מצוות פדיון הבן, ובין בבהמה, אם הבהמה שלו מבקירה וילדה זכר, צריך להביא אותו קורבן. זה כל בוקר אנחנו רואים בתפילה, במשניות של איזו מקומן, הבכור. פירוש, מי שנולד לו בכור, הוא צריך להביא אותו קורבן. קדושת בכור נוהגת גם בזמן הזה, צריך לדעת את זה. כדי שלא יהיה בעיה, הרי אי אפשר להקריב היום, אין לנו קורבנות, אז צריכים לחכות עד שיפול בו מום. אז עושים היום אופנים של מכירה, כשהבהמה היא מעוברת, כשהיא במבקירה, עדיין לא ילדה אף פעם, מוכרים אותה, לגוי, שותפות גוי פותרת, כמו שאומרת הגמרא בכורות ידוע. כל פנים, יש מצווה בתורה, קדיש לי כל בכור, פטר כל רחם, באדם ובהמה ליהו. טוב, כדאי להבין מה עניין המצווה הזו של קידוש בכור אדם ובכור בהמה. כאן אני רוצה להקריא, יש באחד השיעורים הקראנו את זה, מכתב נפלא, והוא באמת עידוד וחיזוק וחיוב לכל אחד מאיתנו. בספר לקח טוב מביא מכתב שכתב אותו רב שמחה זיסל מקלם, מגדולי התלמידים של הגאון רבי סוי מסלנט. לא ברור למי הוא כתב את המכתב, אבל רגליים לדבר שהוא כתב את זה לאחד הגבירים הגדולים שהיו בארצות אירופה, הברון דה רוטשילד. היו כמה אחים במשפחה הזו כידוע, אבל היה אחד, רב וולף קראו לו, שמושבו היה בגרמניה, והיה באמת בדורו עמוד תורה, עמוד חסד, עמוד צדקה. היה שוקד בתורה, עם כל העשירות הגדולה שלו, היה שוקט בתורה. בצדקות היה מפליא לעשות. נכון? היה לו, אבל יש הרבה שיש להם, אבל לא נותנים כלום. לא נותנים כלום. אבל הוא היה בעל לב, והיה נותן בעין יפה, החזיק את הישיבות, עזר לכל מיני אומללים, נצרכים, היו באים אצלו שיירות, שיירות, כמדומן הוא יושב בפרנקפורט, היו באים לשם שיירות, שיירות, והיה עוזר לכולם. היה עוזר לכולם, בעין יפה, בלב נדיב. סיפרו, ככה מסופר, שפעם אחת, כשהיה שם בעיר שלו בפרנקפורט כמדומני, עבר שם יהודי, נצרך, אומלל, בא ממקום רחוק. והנה הוא נפגש עם הברון, ולא ידע שזה עצמו הברון בעצמו. אז הוא אמר לו, תסלח לי, אתה פה גר מאנשי המקום, תלמד אותי, תדריך אותי, איכן הבית של רוטשילד, אני רוצה לבוא לבקש ממנו עזרה. שאל אותו, הוא לא יודע שהוא מדבר עם הברון עצמו, שאל אותו, מה קרה? הוא אומר, תשמע, מתחיל לספר איזה תלאות עברו עליו, איזה עניות, איזה צרות. עוד הוא מדבר, אז הברון בעצמו פתח והוציא לו את השעון שלו ונתן לו. אתה יכול להבין שהוא לא קנה שעון ב-20 שקל, כן? שעון, זהב, בטח מיהלומים. הוא הפתע, מה זה? הוא אומר, אני עצמי, אותי אתה מחפש? אז הנה, תיקח את השעון הזה. אומר לו, סליחה, לא, חשבתי שאני אקבל כזה סכום, זה שווה הון עתק, זה שווה מי יודע כמה אלפים מרובבות. הייתי בא אליך, היית נותן לי. אומר, לא, אני נותן לך את זה מיד. כי עד שנבוא אליי לרחוב, עוד פעם שאני אשמע את זה, יכול להיות שהלב שלי כבר יתקרר. אז אני אתן לך $10, $100. אבל עכשיו, כשאני נמצא יחד איתך, ואני שומע מיד איך את כל התלאות והצרות שלך, הלב שלי יתמלא ברחמים, והנה תיקח. אחר היה אומר לו, סליחה, הוא לא גר פה, תלך למקום אחר בכלל, אתה מבין? שלא נבוא לידי ניסיון. חכם בן ציון נשמתו עד עליון, שמעתי עם פיקוצ'ו, סיפר על הבנות שלו. אומר, היו לו בנות, לברון הזה, ובשבת היו ישנות על גבי כיסא, על גבי מין קורסה. למה? כי אם ישנו בלילה, והשערות שלהם בלילה יתהפכו ויתאחזו אחד בשני, ולא יכולים להסתרק בשבת, ויבואו מחר כל מיני בנות של כל מיני נסיכים ורוזנים לבקר אותם, יראו אותם ככה, היו כל אל שבת ישנות על כיסא, על קורסה, כדי שהשערות לא יסתבכו זה בזה. תבין, על מי מדובר פה. באמת היה, באמת צדיק וחסיד. כל פנים, כאן יש מכתב שכותב הסבא מקלם אליו. ככה כאן משערים שזה אליו. שהיה ידוע בצדקותו ובגודל מיתת פזרנותו לצדקה. כמו שהסברנו. וכך הוא כותב לו. תמכתי יסודי לבוא במכתב להודות לכבוד מעלתו. אני כותב מכתב. אל הברון הזה, ואני רוצה להודות לו. על מה להודות? להודות לו ולברכו על כל החסד שעושה תמיד עם עדת השם, עם כלל ישראל, בבחירתו בעצת הקדוש ברוך הוא, שהוא בחר ולקח לעצמו, קיבל את העצה של חי העולמים. מה העצה? ובחרת בחיים. בורא עולם אומר לנו, ראה נתתי לפניך, יש לפניך שני דרכים, דרך החיים, דרך התורה, דרך המצוות, שמע בקולי, תרוויח, שאין מי ששמע בקולו של הקדוש ברוך הוא, והפסיד. בחרת בחיים, אתה לא רוצה שמע בקולי, אתה רוצה לבחור לעצמך דרך אחרת, שם ישמור, תדע לפה זה מוביל, לאיזה אסון, לאיזה שאול תחתית. אז יש עצה, מה העצה? ובחרת בחיים. אומר לך בורא עולם, תשמע בקולי, תזכה, חיים טובים מאושרים בעולם הזה, בעולם הבא. אז אומר, כותב לו הסבא מקלם זצ"ל, שהנה אתה בחרת בעצה הנכונה שנתן הבורא יתברך, ובחרת בחיים. ומוסיף, ואל יחשדני חס ושלום, שלא יעלה מחשבה, אשר להנאת עצמי אדרוש. כאילו אני כותב את המכתב הזה, ואני משבח אותך, בשביל שאתה תעזור לי, תעמוד לימיני, לא חלילה, לא, חלילה למי זה, אלא, אז למה אני כותב את המכתב? אלא, לפי דעתי הדלה, מחויב אני על פי דין להודות לכבודו ולברכו. יש לי חיוב על פי ההלכה לכתוב את המכתב הזה, מכתב תודה, מכתב הודעה אליך. למה? מה הסיבה? על הטובה הגדולה והעצומה שעושה עם כלל ישראל. אתה עוזר לבית ישראל לכן יש לי, מוטל עליי חיוב להודות לך, ולכן אני כותב את המכתב הזה. מה הטובה הגדולה? מה? אומר, אחרי אשר איש רום המעלה כמו, שהוא ברון, מפורסם, ולפני מלאכים יתייצב. המלאכים כולם רצו אותו, היו קוראים לו, תבוא תעזור, תלווה לנו וכיוצא בזה. והוא מחזיק במעוז הדת, לא נוטה משהו, זיז כלשהו מתורתנו הקדושה. אחד יגיד, טוב, עשיר, אני יודע מה, ברון, יש להקל, לא, הוא מחזיק במעוז התורה, בדקדוק, בתכלית הדקדוק, לפי כל גדרי ההלכה. אז אם כן, מה יעשו אזובי הקיר? זה עצמו משפיע על אחרים. הנה צבר, יש לנו פה אשר מופלג, ברון, אשר מלאכים ורוזני ארס עומדים לפתח החלו, מבקשים ממנו טובה, והוא מדקדק עד נקודה אחרונה בתורה, במצוות, אין אצלו שום שינוי משהו. אז כל שכן וכל שכן מחייב אותנו לקיים תורה מצוות על הצד היותר טוב. ממנו יראו וכן יעשו. כולם ילמדו מכבודו, כך הוא כותב לו. וזה קידוש השם גדול, מה שיוצא ממנו, שרואים את ההנהגה שלו, את החסד שלו, את הצדקות שלו, את השקידה שלו. אז אומרים, אחד כזה עסוק נורא ועשיר גדול, וכל הזמן נסרים אצלו, ועם כל זה, הוא מדקדק במצוות עד קצה האחרון. אז אומר, זה קידוש השם גדול. וכל העולם לומדים ממנו, ושכרו מרובה מאוד. כך הוא פותח את המכתב. טוב, עכשיו, מה ששייך לענייננו. הרי אמרנו, קראנו היום, קדיש לי כל בכור, פטר כל רחם, בני ישראל, באדם, במה לי הוא. ויש להבין, מדוע ולמה נתקדשו הבכורות? ככה שואל הרב. אומר, הרי ידוע, קודם חטא העגל, הבכורות נתקדשו בתורת כהן. הם היו צריכים לעבוד בבית המקדש, במשכן, אחר כך בית המקדש, כך היה. כמו שהזכרנו שבוע שעבר את הדברים הנוראים שאמר כמדומני במעם לועז, והנחו מן העבודה שהיה הרשע הזה, הרוצח הזה פרעו, הורג את הבכורות כל יום 150 בבוקר, 150 בערב ורוחץ בדמם, אז הם בחרו מן העבודה, מי יעבוד? לא נשארנו בכורות, מי יעבוד במקדש? כך הזכרנו שבוע שעבר. רק מה? אחרי שקרה מה שקרה חטא העגל, אז נכנסו הכהנים במקום ישראל, כמו שרש"י בחומש מביא. אבל, שואל, הסבא מכלם, צריכים להבין, מה הסיבה שהבכורות זכו להיות עובדים במקדש? על מה? קדוש ברוך הוא אמר, קדיש לי, כל בכור, באדם, בבהמה. על מה? למה זכו הבכורות? כך הוא שואל. יש לעיין מכוח מה זכו הבכורים. הרי במצרים לא שמענו שעשו זה דבר מיוחד. תחפש חומש, תחפש בדברי רבותינו, האם הבכורות במצרים פעלו ועשו לכבוד הבורא יתברך יותר משאר בני ישראל? לא כתוב כלום. כלום. אז סתם הקדוש ברוך הוא נתן להם כזה שכר לעבוד במקדש? זה, 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 זה צריך ביאור. על מה ולמה? נהפוך הוא, אדרבה. הרי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הוא עשה איתם את החסד. מה? כאשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים. לא רק שהם לא עשו כלום, אלא הבכורות, אלא השם יתברך גם על איתם חסד נפלא. כל בכורות מצרים מתו, עד האחרון שבהם, הם וספקותיהם וספקי ספקותיהם, ואילו בכורות בני ישראל נשארו בחיים. אז גם כן עכשיו, גם עוד קיבלו מתנה, להיות קדושים, על מה? צריך להבין. אלא, אומר הרב, דבר נורא. יצא קידוש שם שמיים מהבכורות. פירוש. כיוון שבמכת בכורות מתו כל בכורות מצרים, ולעומת זה בכורות ישראל נשארו בחיים, בלט ונראה בעליל גודל הנס שעשה הקדוש ברוך הוא. שבכורות מצרים הנה הם מתים, ולעומת זה כל בכורות ישראל, אחד מהם לא נפגע, כולם נשארו בחיים. זה הבליט ויראה בעוז ותעצומות את הנס הגדול של חי העולמים. פירוש, נתקדש על ידיהם שם שמיים, אמנם בשבע אל תעשה, הם לא עשו מאומה, אבל עצם זה שכל בחורות מצרים מתו, ולעומת זה בחורות ישראל נשארו כולם בחיים, ראו את ידו הגדולה והנישאה של בורא עולם, בלת הנס הזה. אומר הרב, הועיל ועל ידי הבחורות של ישראל נתקדש שם שמיים, אף על פי שמצידם לא הייתה שום פעולה, הם לא עשו כלום, שב ואל תעשה, אבל די בזה שיזכו להתקדש, להיות ככהנים להשם יתברך. תודה רבה. מה למדנו? שמי שפועל אפילו בשב ואל תעשה, לא בקום ועשה, אבל סוף סוף בסיבתו, בעתיו, נראה הנס יותר גדול של בורא עולם, נהיה קידוש שם שמיים, זכה, מגיע לו מתנה, מגיע לו שכר, נתקדש הבכור להיות עובד במשכן, במקדש, עד שקרה מה שקרה בעגל. אומר הרב, עכשיו נעשה אנחנו קל וחומר. אם מי שלא יתכוון כלל שיהיה קידוש שם שמיים על ידו, כמו הבכורות, ואם כל זה כזה שכרו עצום, שזכה להיות כהן משרת, מי שבידיים מכוון לקדש שם שמיים, לא בשב אל תעשה, אלא בקום ועשה, שהוא מתאמץ לרומם ולקדש שם שמיים, אם בממונו, אם בגופו, אם במעשה, אם בדיבור, לא משנה, העיקר שהוא פועל שיתרבה קידוש שם שמיים בעולם, יתרבה כבוד המקום ברוך הוא, אם כן על אחת כמה וכמה שמוסיף קדושה בעצמו. ומה בכורות ישראל במצרים שלא עשו מאומה? לא שמענו שעשו בפעולה, בקום ועשה משהו, אבל כיוון שסוף סוף בסיבתם יצא קדוש שם שמיים מרובה, שבכורות מצרים מתו ובכורות ישראל התקיימו, כבר נתקדשו להיות ככהן במקדש, לעבוד במקדש. אז מי שבידיים פועל לקדש שם שמיים, אומר הרב, לך תדע כמה חלקו וכמה שכרו וכמה קדושה קונה לעצמו. אומר הרב, יותר מזה, עכשיו נעלה עוד קומה. הרי בסוף הפרשה מה שקראנו היום, ויהי כי יקשה הפרעה לשלחנו והרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם עד בכור בהמה, על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים בבהמה לכל בכור בניי אפדה. אומר הרב, בוא תשמע מה כתוב פה, בוא תשמע מה כתוב פה. כששואל הבן, והיה כי שאלך בנך, מה זאת? מה זאת? למה יש את המצווה הזו של קידוש בכורות? אז אומרים לו, פרעה התעקש, לא רצה לשלוח אותנו, התעקש עד הרגע האחרון, ואז הקדוש ברוך הוא היכה בו מכת מוות, מכת בכורות, אז הרג כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם עד בכור בהמה, ולעומת זה, בכלל ישראל לא קרה כלום, לכן אני זובח, זו התשובה לילד ששואל מה זאת, לכן אני זובח כל פטר רחם הזכרים, כל בכור שיש בבהמה, זכר שנולד מהבהמה ראשון, עושה אותו קורבן, ובבנים, במין האנושית של בית ישראל, מקדש אותו, וצריך לפדות אותו, לפדות אותו. עכשיו שואל הרב, רגע, רגע, תגיד לי, הבהמה מה עשתה? הבהמה מה עשתה? במצרים, בהמות, מה, ראו בדיר, ראו ברפת, אכלו שמה. ואף על פי כן, אמר בורא עולם, כל בכור בבהמה, תקדש אותו ותביא אותו קורבן. אומר הרב, אני לא מבין, מה עשתה הבהמה? הבהמה לא עשתה ולא כוונה מאומה. שמעת אומר לך שבהמה מכוונת? אני לא מדבר על איזה מקום מסוים שיש כאלה. אבל באלמה, מה עשתה? כלום, ישבה בדיר ואכלה, ישבה ברפת ואכלה. אבל סוף סוף, אותו חשבון, כיוון שעל ידיה נתקדש שם שמיים, שכל הבכורות של מצרים הבהמות כולם מתו, ואילו בכור ישראל, בכור בהמה מישראל, אחד מהם לא נפגע, נתקדש שם שמיים, לבהמה הזו תן קדושה. בכור שנולד, תביא אותו קורבן לבית המקדש. אומר הרב, פלא, בהמה לא עשתה ולא כיוונה מאומה, אבל כיוון שגם על ידה נתקדש שם שמיים, זכתה להתקדש לשם קורבן. אנחנו לא יודעים מה זה קורבן, לא יודעים מה זה קורבן. וכמו שקראנו בתחילת הפרשה, קדש לי כל בכור פטר כל רחם באדם, מה לי הוא? עכשיו נסיים את הדברים. אם כן, ראינו, אדם, הבכור ישראל במצרים לא התכוונו לכלום, אבל יצא קידוש שם שמיים. בהמה במצרים לא עשתה שום דבר, בהמה לא מכוון ולא כלום, אבל יצא קידוש שם שמיים. אם כן, אדם, על אחת כמה וכמה, אדם שמכוון לקדש שם שמיים, וממנו יראו וכן יעשו, כך הוא כותב לו לברון, כולם מסתכלים עליך אדוני, ורואים שעם כל המעלה שלך והשירות שלך והביקורים של כל המלאכים והשרים ורוזני ארץ וכו', אתה לא נותן מהתורה זיז כלשהו. אז כל אחד אומר לעצמו, תראה את התרדות שלו, את העשירות שלו, את העניינים שלו, והוא אוחז בתורה בכל מכל כל. מה אני אגיד? כל שכן וכל שכן. ובפרט בדור הזה, אשר בעוונות עבדה אמונה ונחרטה מפיהם, פירוש שלא משתרש בלב, וגם בדיבור לא שומעים מדברים על זה. אמר המשגיח זצ"ל, הזכרנו הרבה פעמים, זה חג הפסח, חג האמונה. מה? והגעת לבנך, למען תספר באוזני בנך ובן בנך אשר התעלתי מצרים. כל המצוות האלה של דיבור, למה? האמנתי כי אדבר. בשעה שהאדם מדבר בדברי אמונה, מזכיר את העניינים, מספר, הדברים נקבעים בלב. האמנתי, ואם תשאל מדוע אני מאמין, כי אדבר, אני מדבר בדברים הללו. לא, אני יודע, אני יודע, לא צריך, לא צריך. כן צריך, זה המצווה, למען תספר, והגדת. זה מביא, הדיבור משפיע על הלב. הלב של האדם מתפעל מהדיבורים. לכן אומר הרב בזמננו, כך הוא אומר, בזמנו כבר מדבר על זה, לפני 100 שנה ויותר. עבדה אמונה, מה הסיבה? כי נחרטה מפיהם. אם בפה היו מזכירים ענייני אמונה, מדברים על זה, זה היה משפיע על הלב. האמנתי כי אדבר. אומר חבל חבל, ולא נשמע גם כן בדברים האלה. איש רם כמוהו בדור הזה, אשר לפני מלאכים התייצב, מחזיק במעוז הדת, מקדש שם שמיים בפרהסיה. יש הרבה סיפורים, איך באמת היה זהיר בעיני שבת, שלא היה מחצות היום כבר סוגר את כל העסקים, יבוא מי שיבוא, המלאכים, בא הצאר הרוסי, ביקש סחורה, אין, לא עוסק עכשיו, כבר אנחנו לשבת, אני תחת המלכות של בורא עולם. ראו איך מקדש שם שמיים. בפרסיה, שכרו מרובה ועצום מאוד. והוא מה שאמרו בירושלמי. סוף מסכת ברכות. אם ראית דור שמתרפים מדברי תורה, עמוד ואחזק בה, ואתה מקבל שכר כולם. יש דור שנחלש במה שנחלש. אם זה בשבת, אם זה בצניעות, אם זה בקדושה, אם זה בתורה. ויש מי שמתאמץ בדבר, מה שכרו? נוטל שכר כולם. הקראנו פה פעם, דברי החסיד רבנו הגירונדי במסכת אבות, שזה היה הנקודה של אברהם אבינו, שבא ונטל שכר של 10 דורות. תקשיב טוב. הם לא ביצעו כל אותם 10 דורות, מזמן נוח עד זמן אברהם אבינו, לא ביצעו את המוטל עליהם. בא אחד, אברהם אבינו, אחד היה אברהם, ופעל ועשה והשלים מה שלא עשו כל אותם דורות, זכה לקבל את שכרם של 10 דורות. תנא דאבות. תבין, כשיש ימים כאלה של ריפוי, שמתרפים מתורה, מתרפים ממצוות, ויש אחד שמשתדל כפליים בתושייה בדבר הזה, אשרה ואשרה חלקו. וזהו מסיים, השם ישמרו ויברכהו, בזכות שהוא מקדש שם שמיים, ואשרה ואשרה חלקו בזה ובבא. זה מוסר השכל לנו עכשיו בימים האלה, ימי הפסח, ימי האמונה, ימי שם, כמו שאמרנו, ההכנה לשבועות לקבלת התורה, להתחזק ולקדש שם שמיים בדיבור, במעשה. אנחנו לא שמים לב לפעמים בפרט אחד מה אדם יכול לקדש שם שמיים. סיפרתי פה פעם, הראה לי יהודי, וזה אני מסיים, הראה לי יהודי מאמר של עיתונאי חילוני באיזה עיתון, אומר אני הלכתי לחוף של חרדים, רציתי למצוא שם איזה חסרונות ומומים כמנהגם לבזות את שומרי תורה ומצוות. נכנסתי שם, כך הוא מספר, נכנסתי שם, איפה? למלתחה, ופתאום אני רואה שם הדברים, תסמן על שערות ראש. מה? מי שאיבד מגבת ורוצה את המגבת שלו, יקבל על פי סימנים, טלפון, זה וזה וזה. שני כותב, מי שנאבד לו שעון פה בחוף הים, יקבל את זה על פי סימנים, טלפון זה וזה וזה. הוא אומר, ריבון העולמים, איפה נשמע כדבר הזה? מחזירים מגבת, מחזירים שעון, אנחנו בידיים לוקחים את הכל, ואלה אומרים מחזירים, כמו בלעם, בא לקלל, ונמצא מברך. תגיד, זה ששם את הפתק הזה הוא חשב? הנה, אתה לא מקדש שם שמיים. מקדש שם שמיים. כותב במקום אחר. הוא אחד, אומר, הייתי במקולת של שומרי תורה ומצוות. ואני רואה שם ויכוח. מה? אישה אחת לקחה מהמקרר, לא יודע, לבן, שמנת, ונשפח. היא אומרת, אני אשמה ואני אשלם. ובעל המקולת אומר, לא, לא אשמה, אני אשם, אני אשם. קטטות. מאיפה נשמע דבר כזה אצלנו במחנה שלנו? בא אחד למקרר, לוקח את השמנת והולך ולא משלם. זה אני מכיר, אבל שישלם. מתקוטטים. היא אומרת, אני שפחתי, אז אני אשלם. אדם בכל פעולה, בכל דיבור, בחיוך, במילה טובה, כמה שם שמיים יכול לקדש. אומר הרב, תראה, נתקדשה בהמה, קורבן, תבין מה זה, על גבי המזבח מעלים קורבן. טוב, מה עשתה? נתקדש שם שמיים, בשב ואל תעשה. אם אנחנו נדע, בימים האלה, בזמן הזה, להיות מקדשי שם שמיים. אדם יושב ולומד בית המדרש, אין לך קידוש שם שמיים גדול מזה. בא לשיעור תורה, ברוב עם הדרת מלך, מכבדים את הבורא, מקדשים אותו, להשתדל ולהתאמץ בדברים האלה, השם יהיה בעזרנו, ומי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בוודאי יעשה גם לבנים בזמן הזה, לגאולה ולישועה, בשורות טובות, וכן ירצון.
האזנתם לשיעור לחג הפסח, מפי הגאון הרב יעקב חיים סופר. כל...